20 שנה יצא הציבור החרדי למאבק חסר תקדים נגד המהפכה השיפוטית של אהרון ברק. 500,000 בני אדם יצאו להפגנת ענק בכניסה לירושלים. ונתניהו, אז ראש הממשלה בקדנציה הראשונה שלו, השמיע קריאות תמיכה חד משמעיות במערכת המשפט. בהמשך, כשנבחר שוב לראשות הממשלה לפני יותר מ-10 שנים, הוא דחה מאז כל ניסיון לבצע מהלכים חוקיים לשינוי משמעותי ועמוק של מערכת המשפט. הוא עמד כחומה פצורה מול כל ניסיון לעשות שינוי כלשהו, ומה שנותר הוא שנתניהו נבחר שוב ושוב, אבל לא באמת משל כאן. המערכת המשפטית, המדינה בתוך המדינה, עשתה, עושה, וגם תמשיך לעשות ככל העולה על רוחה. אבל כשהתקשורת היוותה את דמותו, תקפה אותו ואת בני משפחתו בצורה מחפירה, מכוערת וחסרת תקדים, נתניהו יצא למאבק. במקום להיאבק במערכת המשפט, הוא נאבק בתקשורת, אבל העיתונאים לא ויתרו לו. בדרך הוא עשה כמה טעויות קריטיות, כמו השיחה מפורסמת עם ארנון מוזס, המו"ל של ידיעות אחרונות, כמו פרשת בזק וואלה, שהובילה אותו לתיק 4000, והתקשורת, יחד עם מערכת המשפט, עטו על הסיפורים האלה, במטרה אחת, להדיח את נתניהו מתפקידו. לעת עתה, זה עדיין לא צלח, אבל זה נראה לא רחוק. כעת, אולי נתניהו מתחיל להבין איפה היו הטעויות שלו, וגם גוש הימין כולו שתומך בו כמעט בצורה מוחלטת, מתחיל להבין שמשהו קרה כאן, משהו חייב להשתנות, ואת ניצני ההבנה הזו אנחנו רואים בהפגנות שמתחילות לצאת לדרך, אתמול בערב מול בית ראש הממשלה, מאות בני אדם שבאים להפגין בו, להפגין תמיכה בו. נעסוק בניסיונות גם של גדעון סער לקדם פריימריז בליכוד, צעד שגורם לביקורת קשה בתוך המפלגה, וגם בשבת המתחללת בראש כל חוצות, כמו התחבורה הציבורית הפרטית שהחלה לפעול בחסות הרשויות המקומיות באזור המרכז, והסיע אתמול, שבת קודש, אלפי בני אדם. אלה העניינים שלנו הבוקר, אבל נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, בוקר טוב ושבוע טוב.
בוקר טוב, בפתיח שלך שכחת לציין בין כל הדברים שנתניהו עשה את מה שבני גנץ אמר אתמול, שנתניהו
מסית.
הוביל למעשה לרצח רבין. זה דבר שמאוד זיהה.
אני חושב שהוא נתן מתנה לשמוע. לנתניהו, הימין לא אוהב את האשמות כן. האלה.
אבל זה היה אתמול בשידור חי, מה שנקרא, וכנראה שכמובן שגם גנץ עשה את ההשגיאה התקופתית שלו, שהוא אמר, אני רוצה להוביל להסלמה במקום להחלמה. עצוב.
נאחל לו
הסלמה מהירה. אלה הכותרות. תאונת דרכים שהרה הבוקר בצומת צפית סמוך לים המלח, שבה היו מעורבים מסעית, אוטובוס ורכב פרטי, נפצעו 8 בני אדם, אחד מהם באורח קשה והשאר קל. הפצועים פנו לבית החולים סורוקה ונסיבות התאונה נחקרות, כך עדכן כתבנו בן צי לייזרוביץ'. הילדים אלעזר ורפאל אוחנה, זיכרונם לברכה, בני 5 ו-3, שנפצעו אנושות בשריפה שפרצה בביתם בכניסת השבת האחרונה, ומותם נקבע בבית החולים, ובו הלילה למנוחות בבית העלמין ותיקים בנתניה. בהתערבות משפטית נמנעה התעקשות המשטרה לנתח את גופות הילדים שנספו בדלקה לצורך חקירתם. דריכות במערכת הפוליטית בשבוע חדש, בהמתנה לתגובת ראש הממשלה נתניהו על דרישת כחול לבן בראשות גנץ, שהתפטר מכל תפקידי השרים בהם הוא מחזיק בשל ההחלטה להגיש נגדו כתבי אישום. מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל אישרה אמש לאפשר לסגן שר הבריאות ליצמן לכהן כשר אם נתניהו התפטר מתפקידו כשר הבריאות. גורמים בסביבת ראש הממשלה טוענים כי הוא מנסה לכרוך מחדש את הבחירות המקדימות בליכוד לרשימת המפלגה לכנסת ולרשותה, בניגוד לעמדתו לביטול הבחירות המקדימות לרשימת הליכוד בעבר. מקור בוועדה הקטרית לשיקום רצועת עזה אומר כי סגן השליח הקטרי הגיע היום לרצועת עזה דרך מעבר ארז, לא ידוע אם סגן השליח הקטרי לעזה יביא עמו כסף לראשי חמאס. עדכונים ותכנים נוספים באתר כל חי, התחזית מעונן חלקית עם טמפרטורות רגילות בעונה, נזכיר שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגרא ב-8:50, אלה הכותרות.
תודה רבה אריאל, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות. בצוות שלנו, העורך אבי גדלוביץ', מוטי קופר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שמונה וארבע דקות, אנחנו עוד מעט נעסוק בעניינים הפוליטיים, משפטיים פוליטיים, הכל מתערבב זה בזה. אנחנו נפתח עם האסון בנתניה, שני הילדים אלחנן ורפאל אוחנה, זיכרונם לברכה, שנספו באסון הקשה, בשריפה שפרצה בביתם בליל שבת קודש. כתבנו בן צי לייזרוביץ', שלום, בוקר טוב.
שלום וברכה.
מה קרה שם?
סמוך לכניסת השבת בסביבות השעה 4 התקבל דיווח בכיבוי אש באזור נתניה על שריפה שמשתוללת בבית בין שתי קומות ברחוב שרבי בעיר נתניה. כוחות גדולים של כיבוי שהגיעו למקום ניסו להשתלט על האש, לפי מה שהבינו שיש שם לכודים בתוך הבית, ניסו להוציא אותם, היה מאוד מאוד קשה, גם בגלל שהבית היה אפוף עשן וגם בגלל האש שאחזה שם. מהמקום פונו 8 נפגעים, שני האחים אלעזר ורפאל וחנה בני 3.5 ו-5, הם נפגעו במצב קשה מאוד. מיד פינו אותם לבית החולים מאיר ולניאדו, שם הרופאים נאבקו על חייהם, אבל ממש לאחר כשעה, שעה וחצי, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם של השניים. מהמקום פונו עוד 8 נפגעים, כנראה ככל הנראה בני משפחה, במצב קל לבית החולים לניאדו. עם מקרות האירוע הזה, כוחות גדולים מאוד, גם של משטרה ובעיקר של חוקרי דלקות שהגיעו למקום, החלו לחקור את נסיבות הדלקה. מה שאנחנו יודעים בשלב הזה, וזה בעצם גם המסקנה של כיבוי שמדובר, הדלקה עצמה לא הייתה בתוך הבית, אלא היה איזשהו מין, נקרא לזה, תוספת לבית, ששם בעצם פרצה הדלקה באחד החדרים, ככל הנראה ממנורת לילה שהושארה מעל מיטה. גם החיבור לחשמל, לפי מה שאומרים בכיבוי, הוא לא היה כל כך תקני, כך שזה בעצם מה שגרם לשריפה, שגרם למותם של השניים, שני הילדים הללו, משפחת אוחנה. אתמול בלילה, המשטרה כוללת, האמת, ביקשה לנסח, לבצע נתיחה של, של גופות הילדים. עם סת השבת נכנסו לתמונה גם עורכי דין וגם עסקנים, ובהם חבר הכנסת יואב בן צור, שפעלו מול גורמים במשטרה לוותר על הנתיחה. בעצם מה שהושג הסכמה זה שבצעו בדיקת דם, בדיקת דם בלבד ובדיקה חיצונית, ובלילה בחצות הלווייתה מתקיימה שם בבית העלמין ותיקים בנתניה. לצערנו אסון קשה מאוד וכואב, שני ילדים שנספו בדלקה.
בהחלט, יאמר הקדוש ברוך הוא די לצרותינו. שיהיו בשורות טובות, בנצי לזרוביץ', תודה רבה.
בשורות טובות.
תעדכן רק בדברים משמחים יותר. טוב, זה הסיפור הקשה, הטרגדיה הקשה הזו, ואנחנו במעבר אחד נעשה את המעבר לעניינים האחרים של סדר היום, הפוליטיים בעיקר. נתניהו נאבק עכשיו על חייו הפוליטיים, כתב האישום נגדו הוגש, יותר נכון, היועץ המשפטי לממשלה החליט להגיש, וכעת מתחיל מרוץ. מרוץ אחד, האם הוא יבקש חסינות מהכנסת, האם הכנסת רשאית יכולה לתת לו חסינות כשאין ועדת כנסת, האם הוא יכול לכהן כראש ממשלה? האם הוא יוכל להקים ממשלה חדשה אם ינסה? האם הוא יוכל להיבחר? בקיצור, לא מעט שאלות. בינתיים, בתוך הליכוד, לא מעט רחש בחש. גדעון סער מנסה לקדם פריימריז לראשות המפלגה, בניסיון אולי לכבוש את המקום הראשון ולהקים ממשלה. ממשלת אחדות, אין דרך אחרת הרי לצאת מהמבוך הפוליטי הזה בלי ללכת לממשלת אחדות או לבחירות. ואז אף אחד לא יודע מה יהיה. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום, הלל, בוקר טוב.
גם מניגר השוורץ, בוקר טוב לך.
בוקר טוב בצהל, בוקר טוב איתי.
טוב, איתי, בוא נתחיל בעובדות. נתניהו במאבק אפשר לומר, ומצד אחד לא מוותר.
אם הפעם קודמת הייתה קרב חייו, אני חושב שהפעם המילים האלה מקבלות באמת את התוכן הראוי להם. נתניהו מבין שהפעם זה משהו שיחרוץ את גורלו גם המשפטי וגם הפוליטי. וזו הסיבה שהוא יעשה הכל, למרות שלא הכל תלוי בו. אתה יודע, אם יש דברים שהוא יכל לצפות בדרך, כמו למשל גדעון סער, בלוק הימין, נפתלי בנט, כל הדברים האלה שחלקם הוא טיפל בהם במהלך הזמן, את העניין המשפטי הוא לא יכול לצפות. אם פתאום בגץ או היועץ המשפטי יחליטו שהוא לא יכול לקבל את המנדט, הוא לא יכול לחלט להתמודד, או צריך להיפרד מכס רשות הממשלה בגלל כתבי אישום, אז הרי שאת הדבר הזה הוא לא יכול לצפות, ומטבע הדברים הוא יסוכל, מה שנקרא.
טוב, מה הציבור החרדי צריך לחשוב בסיטואציה הזו? להגן על נתניהו בכל מחיר, או לפתוח את העיניים ולהסתכל, לבחון אופציות אחרות, מני?
זו שאלה קשה, כי הציבור החרדי בוודאי כציבור נמצא חזק מאוד עם נתניהו, רואה את הרדיפה שהוא עובר, רואה את הדברים, ואתה יודע, אני שומע מהרבה אנשים שהם חוזרים לימים של, של דרי, של הרדיפה לדרי, זו, אלו התחושות, זאת ההרגשה, כלומר שלוקחים בן אדם ועושים לו פשוט מאוד סיכול ומחפשים אותו מכל הכיוונים. וכאן למעשה הפוליטיקאים נמצאים בבעיה ולכן הם יצטרכו לקבל את הכרעתם של גדולי ישראל וגם אנחנו כולנו נצטרך לשמוע ולקבל את הכרעתם. למה הפוליטיקאים בבעיה? כי לעשות איזשהו מעשה עכשיו שלא ממשיך ללכת עם נתניהו יצטייר כאילו כזריקת אבן אחר הנופל. אבל מצד שני כל הצמדות לנתניהו בשלב הזה זה כמו ללכת עם הראש בקיר, כי הסיטואציה מאוד ברורה, החונטה המשפטית, המערכת הזו ששולטת פה במערכות המדינה מאחורי הקלעים, אותו דיפ סטייט שמכחישים כל הזמן, החליט לחסל, המערכת הזו החליטה לחסל את נתניהו, ובשבילם הכל קשר בדרך, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים איך הם עושים את זה, לא אכפת להם שסוחטים עדים, לא אכפת להם שמאיימים על עדים, לא אכפת להם שמדיחים עדים, אומרים, המציאות היא שנתניהו קיבל שמפניה וסיגריות, המציאות היא שבשיחה עם אלוביץ' הוא דיבר איתו ואמר לו, תיתן לי סיכור אוהד. נו, באמת, אנחנו נמצאים שם, אז זה, זו הסיטואציה, וצריך להבין, אותה חונטה, אותה קליקה חזקה מאוד, לא תיתן לנתניהו להמשיך לחיין כראש ממשלה, ויש לה את הדרך לעשות את זה, כי הכלים המשפטיים נמצאים כרגע ביד שלה, ופעם הם יעשו את זה דרך בגץ, ופעם הם יעשו את זה דרך חוות דעת של היועמ"ש, ובצורה הזאת ובצורה אחרת, וזה המאבק שמתנהל עכשיו בשבוע, שבועיים הקרובים. אני אישית מקווה מאוד בשביל נתניהו שהוא יצליח, אבל אם אנחנו מציאותיים ורואים את הסיטואציה, נראה שגמרו עומר, מה שנקרא, לחסל אותו פוליטית, יהיו שימרו אפילו להכניס אותו לכלא, אבל לתת לו להיות ראש ממשלה, הם לא ייתנו, כך אני משוכנע.
אני דרך אגב מסכים ממני, אבל אני חושב להוסיף עוד נקודה אחת. המפלגות החרדיות רצו תחת הטיקט של תומכים בנתניהו, בפרט ש"ס, זאת התורה קצת פחות, ובעצם לבגוד בו כרגע, בתוך ה-21 יום, זה משהו כמו לגנוב את המנדט במרכאות, אם הם באמת רוצים להיפרד ממנו, כי הם רואים שהסיטואציה הזאת אי אפשר לשבור אותה, אלא בעצם זה יחזור חלילה, בחירות, ושוב אף אחד לא מצליח, ושוב בחירות, יצאו לבחירות, לא יעשו את הררה מנתניהו וישימו אותו בכל שלטי החוצות, ואז זה דרך, אתה יודע, סלולה, ואגב זה תקף גם לגבי גדעון סער. גדעון סער קורא לעשות פריימריז בתוך ה-21 ימים הללו, על מנת לקחת
זהו, את המנדטים. זהו, מה הוא קופץ כל כך מהר? הוא לא מבין שה-DNA הליכודי לא אוהב את הפוטשים
לא
האלה?
לא רק זה, לא רק זה, לא רק זה. עזוב, שים את זה בצד. הוא הולך לקחת את כל אותם מנדטים שהצביעו לרדיפה נגד נתניהו, ובעצם הוא רוצה פריימריז בתוך ה-21 יום לקחת את אותם מנדטים, נניח, בהנחה שהוא ינצח, כן, אני לא מאמין שזה יקרה, נניח שהוא ינצח, לקחת את אותם מנדטים ובעצם להעביר אותם לרוטציה עם בני גנץ נגד נתניהו, כי בעצם הוא מוציא את נתניהו מהמשחק. אני חושב שיתכבד גדעון סער, אם באמת הוא רוצה להתמודד בצורה, אתה יודע, נורמטיבית, יעשה זה בתהליך רגיל, לא כשהוא לוקח את המנדט מנתניהו, אלא בעצם אם יהיו בחירות, יהיה פריימריז, כמו כל פעם שלפני בחירות, ינצח או יפסיד, זה כבר פחות זה, אם ינצח, אז יבוא הציבור ויצביע בקלפי, האם הוא רוצה את גדעון סער, כי להערכתי, המון מהאנשים שהצביעו ליכוד, אתה יודע, הם לא חיפשו את ישראל כץ, גדעון סער, או לא משנה מי שם בניר ברקת.
איתי, אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא מבין מה אתה אומר. ממתי בפוליטיקה יש צדק ויושר ואמת? באיזה מהלך פוליטי בחיים שלך נתקלת בצדק ויושר? יופי, יפה, ולכם. כשאנחנו מתעסקים בפוליטיקה צריך לדעת, זה לא בית המדרש, אין עירת שמיים, אין כלום, הכל נוכלות, זו אמת. בכל מהלך פוליטי, משקרים אחד על השני. יפה, אז מה אתה רוצה שעכשיו יקרה? שאנחנו בשם האמת, הצדק והיושר, ואני מסכים איתך לגמרי, צריכים להמשיך להיצמד לנתניהו לאורך כל הדרך, ולתת לו את כל הגיבוי וכו', ונלך ככה ראש בקיר, בגלל שאנחנו צריכים להיות הכי צדיקים, הכי אמיתיים, הכי ישרים. בוא, זה פוליטיקה, בוא תיתן לגדעון סער.
בגלל שהפוליטיקה היא כזו,
אני אגיד לך מה אני מציע. אני מציע שתן לגדעון סער ולאחרים להתמודד בתוך הליכוד. או תן להתבשל למהלך הזה של בחירה ישירה, שזה נראה לי דווקא מהלך יותר רלוונטי, של השר דרי, שמקדם אותו את העניין של הבחירה הישירה. תן לזה להתקדם, לשני המהלכים, ובוא נראה מה קורה בסופו של דבר. אני מאמין שהליכודניקים ושאר הציבור בעם, ככל שהזמן יעבור, אתה תראה שלנתניהו אין סיכוי יותר להיות פה ראש ממשלה. אחד, והכלל על העניינים המשפטיים, שתיים, בגלל שהרבה מאוד בוחרי ליכוד לא יבחרו באדם שיש לו כתב אישום לשוחד, צריך לדעת את זה, יש לפחות 10%, לא יותר, מספיק 10% בבוחרי הליכוד שהם מה שנקרא אנשי חוק, אוקיי? רוממות החוק בגרונם, והנה עכשיו יש לו כתב אישום, אלה לא יצביעו לנתניהו, ו10% האלה, אנחנו כבר עכשיו הרי נמצאים בפעיה של 10% מחריב. עוד 10% ואתה בפלונטר.
אתה לא חושב שהם הלכו כבר כל אותם אנשים שרוממו לחוק בגרונם?
לא.
אני חושב שכבר בסיבוב הקודם, תראה, אנשים כבר ידעו את כל כתב החשדות נגד נתניהו, ומה בדיוק הוא עשה ואיזה סיגרים הוא לקח, ואני חושב שזו גם הסיבה לירידה בכוחו של הגוש, אתה יודע, ראינו את ההבדל.
אני רואה, אתה יודע, התחלתי עם הדוגמה של פרשייה דרי. לך אל פרשה דרי, ותיזכר מה קרה שם מאז שהוגש כתב אישום. יש, אנחנו, ברוך השם, אנשים שומרי תורה ומצוות, מבחינתנו ההלכה והתורה זה הדבר החשוב ביותר. אבל להבדיל אלף ומיליוני הבדלות, כשיש פסק הלכה חלוט וברור של בית דין, אז ברור לכולם מה זה אומר, זה מהלך משמעותי.
אז בא נתניהו.
להבדיל מיליוני הבדלות, כלפי אותם שומרי חוק
נתניהו,
בישראל.
אז בא נתניהו, ואומר
בעיה.
נכבד את הוראות החוק, ואת בית המשפט והכל, אבל באותה נשימה גם אומר, צאו לרחובות, לא במילים האלה, וכולם יוצאים לרחובות, ומתחיל כאן מרד על סף המרי אולי, אולי אני מרחיק לכת בהגדרה, אבל לשם זה הולך. מתחיל, לשם זה הולך, ולשם הימין ילך, וכשגנץ אומר נתניהו מסית כפי שהסית בעבר, הוא מתכוון לרצח רבין, וזה רק מוסיף המון
דלק. הוא דיבר, הוא אמר כדורי מוות דיבר אתמול בני גנץ.
בוא נשמע באמת הקטע שלו, לא הקטע הזה, לא הכנתי אותו דווקא את הקטע הפוליטי שלו, שבו הוא קורא לליכוד לפנות את הדרך להקמת ממשלה, תשלחו את נתניהו הביתה, בני גנץ.
אם יזוכה, הוא יוכל לחזור ולכהן כראש ממשלה. זו האלטרנטיבה היחידה למנוע בחירות מיותרות שרק אדם אחד רוצה בהן, בניגוד לרצון העם, בניגוד לצרכי העם. מנהיגי הליכוד, זה הזמן להשמיע את כולכם. הימים והשבועות האחרונים אינם מותירים מקום לספק. נתניהו מסתכן בהצתת מלחמת אחים בינינו. מול קריאות ההסתה והשנאה שלו, אני עומד כאן מולכם, בשמם של אחים רבים מימין ומשמאל, ואומר לכם, הגיע העת לרפא את החברה הישראלית ממגפת השנאה.
טוב.
מה יש לומר?
כן. טוב, בינתיים גדעון סער מבקש כבר, הוא פונה באופן רשמי לישוב ראש מרכז הליכוד לקדם את הפריימריז לפני תום 21 הימים. הוא יהיה שמח מאוד בליכוד השבוע. בואו נדבר רגע לפני שאנחנו מסיימים, איתי ומן...
אני חושב דרך אגב שבבחינת הסד הזמנים זה לא משהו הגיוני. צריך לבחור ועדה, זה משהו שהוא לא הגיוני לעשות את זה בתוך ה-21 יום, והוא עוד חושב לקחת את המנדט ונראה לי משהו פה קצת מוזר. מבחינת הדרישה הזאת. לפי דעתי...
אז אולי באמת מתכנן פוץ', מה זה משנה איך ואיזה צורה?
בדיוק, אני חושב שהוא מחכה לסירוב הזה של נתניהו, ואז בעצם להגיד אני ניסיתי, פניתי, רציתי, עשיתי, ואז ללכת ולקחת, לסגור רוטציה עם בני גנץ, לקחת כמה ח"כים, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות האם יש ח"כים מתוך הגוש. לפי דעתי, אגב, זה לא יקרה מתוך הגוף, זה יהיה רק מתוך הליכוד, שבעצם יערכו עם גדעון סער, וקשה לי לראות...
ומה, אם, תראה, אתה מצייר סיטואציה שלדעתי לא תתרחש, לא תתרחש, גדעון סער לא יפצל את הליכוד.
לא, הוא מסיים את הקראת העניין הפוליטי שלו עם הימין.
הוא לא יצליח למצוא, הוא לא יצליח למצוא חברי כנסת שילכו...
אחד או שניים, לא יותר.
ב-DNA שלו הוא לא נמצא שם, הוא לא יעשה את זה, הוא לא טיפש, בניגוד לאחרים שעושים מהלכים וזה, טיפש גדעון סער אף פעם לא היה, ולכן...
חנו גם רץ למרחקים ארוכים, הוא ימתין בסבלנות עם המהלך הזה קשה.
מה הוא יראה לעצמו ברגל, בשביל עכשיו להיות חבר באיזה ממשלה לשנתיים, ואז הוא יאבד את חייו הפוליטיים, לדעתי הוא לא יעשה את זה, אבל במקרה שמשהו כזה מתרחש, איתי, זה הסיפור, אם לבני גנץ הופך להיות איזושהי סיטואציה שנגיד, לא יודע, מנפתלי בנט כן הולך איתו, ליברמן כן הולך איתו, לא יודע מה, מה צריכים לעשות המפלגות החרדיות באותו שלב? להישאר דבוקים לנתניהו גם במחיר שהם נשארים באופוזיציה יחד עם נתניהו, עם הכתבי אישום? אתה מבין, זו השאלה המהותית, זו שאלה קשה, יש פה אחריות קשה.
ביום שנתניהו מת פוליטית, נניח שבגץ פוסק שהוא לא יכול לקבל את המנדט, הוא לא יכול להרכיב ממשלה, נגמר הסיפור. זה לא, אתה יודע, הלכנו איתך עד הסוף. אבל כרגע זה לא המצב.
אבל כרגע זה לא המצב, יפה. אוקיי, בדיוק פה זו השאלה. האם לנתניהו כרגע יש עדיין סיכויים פוליטיים, או אין סיכויים פוליטיים? זו השאלה המהותית והמרכזית. לדעתי 95% מסיכוייו הפוליטיים נסתיימו.
מני, אתה יודע, את מי צריך לשאול את הפרקליטות ואת היועץ המשפטי לממשלה.
כן, אבל תשכחו, נתניהו יצא למערכת בחירות. כל מה שנתניהו עכשיו עושה מכוון לבחירות, והבחירות הוא ינסה להגדיל את כוחו של הגוש במגוון רחב של דרכים שלא פורסמו ועוד חזון למועד, אבל אז שוב, השאלה המשפטית, כפי שאמרתם.
עזוב שלא פורסמו, בצלאל, אנחנו גם בבחירות האחרונות מועד ב' חיכינו לשפן שנתניהו ישלוף מהכובע ויביא את 40 מנדטים. לא קרה, כנראה גם לא יקרה, הגוש ירד.
הוא ניסה את כל הטריקים.
כן, אני לא חושב ש...
אבל דבר אחד פשוט הוא לא עשה. דבר אחד פשוט, פשוט מאוד הוא לא עשה. להוציא אנשים פיזית... לא, לא. הפגנת המיליון היה, המיליון איש שבאו להצביע ליכוד. לא, להוציא את האנשים פיזית מהבית. מתי יום הבחירות של הליכוד לא קשה, לא היה קיים בכלל, ונשארו הרבה אנשים בבית. אם את זה ישנו, יש סיכוי לגוש הימין, אבל שוב, זה לא משנה הרבה, כי מערכת המשפט היא נגדו, ולא משנה מה הוא יעשה.
המישור הראשון, הרי יש לו שני מבחנים, יש מבחן משפטי ויש מבחן פוליטי. מבחן משפטי, אם הוא יעבור, אנחנו רואים את ההתנהלות עד עכשיו. מנדלבליט, כן, שיחסית אדם ישר, שהוא יחסית בן אדם מקורב לנתניהו, תראו מה הביא בסופו של דבר, מה הוא החליט על נתניהו. זה לא בגלל שמנדלבליט לא אוהב את נתניהו, אלא בגלל שהמערכת תפרה את נתניהו כל כך חזק, שהיועץ המשפטי לא יכל לבוא ולהגיד לא, הוא זכאי. אתה יודע, יצרו לו מצב של שחור ולבן.
והקונספירטורים יגידו לך שיש פה הרבה מעבר לזה, שגם את מנדלבליט מחזיקים קצר מאוד אנשים מסוימים.
אז אני לא הולך על קונספירציה, אני מדבר רק על מציאות, רק על מציאות.
משפט אחרון.
מי שהלך ראש בראש נגד הפרקליטות, נגד החונטה הזאת, אתה יודע, הוא נכשל. בסופו של סתכל על ההיסטוריה, משה קצב וכולם. ברגע שאתה הולך איתם ראש בראש,
דניאל פרידמן והשר דרעי ואחרים.
אלא אם כן נתניהו יהיה הראשון, אבל אני, אתה יודע, קצת סקפטי בעניין הזה.
כן, לא טוב יוצא ממלחמות כאלה. טוב, ליצמן חוזר להיות שר, אני מבין, נכון, איתי?
מתכונן, הוא עדיין לא חוזר, נתניהו עדיין לא הבהיר שהוא עוזב את הפקידה. ככל נראה, תהיה הנחיה של היועמ"ש, או של כזה יגיע גם לבית משפט, ראינו שהעבודה עותרים לבג"ץ, לשחרר את עצמו מתיקה, והיות והחוק מאפשר לו להמשיך ולכהן כראש ממשלה, אבל לא בטוח כשר, וליצמן מתכונן, אתמול היה... סבב טלפוני של חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שם הם אישרו לליצמן להתמנות שוב לשר, כי בעצם אם יהיה שר רגיל מעליו, ימונה שר אחר, אז כבר זה לא סגן שר במעמד שר, ולכן מאשרים לו שוב לחזור לתפקידו כשר בריאות.
יש לי תמיעה אחת קטנה בעניין הזה, הרי ליצמן היה שר הבריאות, והפעם היא שבה הוא ירד מלהיות שר והפך להיות סגן שר, הייתה בעקבות
חילולי השבת. והנה אנחנו שוב בתוך העניינים האלה.
אתמול לצערנו הרב החל באופן רשמי תחבורה ציבורית בכל מרכז ישראל, בכל מרכז זה תחבורה ציבורית יום למחרת.
אבל זה לא הממשלה, זה לא הממשלה. אם ככה זה לא יכול להיות ראש עיריית תל אביב, ראש עיריית רמת גן, או אפילו סגן ראש עיר בערים האלה, כי הם אלה שמקדמים את החילולי שבת הללו. מה זה קשור לממשלה?
אני מקבל את מה שאתה אומר, אני רק אומר שזה תמוה.
לא, אבל מה הקשר? תקשיב, כשמשרד התחבורה מבצע עבודות בשבת ברכבת או בכביש נתיבי איילון, אתה צודק, אבל מה הקשר עיריית תל אביב?
אתה רוצה שנעמיק בזה? בסדר, נעמיק.
בחצי מילה.
קודם כל, זה לא עיריית תל אביב, אבל העניין המהותי, העקרוני של היהדות החרדית בסיפור הזה של תחבורה ציבורית בשבת, היה העניין של הפרסיה. אנחנו, יש לנו אחריות על הפרסיה של מדינה...
אוקיי, אז הוא צריך למחות, הוא לא מחה, בסדר, נו.
רגע, הרי עבודות הרכבת התקיימו לאורך שנים, ומה שקרה זה שהן החמירו, ובעקבות כך פסקו הרבנים של אגודת ישראל שהוא צריך לפרוש מלהיות שר, כי אנחנו לא יכולים להיות חלק מממשלה שבה מתגברים חילולי השבת. עכשיו אנחנו מה? חוזר להיות שר במה בעיתוי ובזמן שבו התגברו חילולי השבת אתמול בכל מרכז ישראל? בעיניי תמוה, זה הכל.
אוקיי, ואם עוד 100 איש יחליטו שהם מחללים שבת לצערנו, אז מה, זה לא יכול להיות שר? אני לא חושב שיש קשר ישיר בין שני הדברים. אחד צריך לעשות, ו... טוב, בואו נראה שהוא מתמנה לשר כל מינתיים, עדיין סגן שר הבריאות, מני גרה שוורץ ואיתי גדסי, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות.
תודה רבה, בוקר טוב.
להשתמע, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
מה קורה פה? מישהו שומע אותי? הגעתי לבנק ויש כאן רק מכונה תקועה שלא מבינה אותי.
זמנית לא ניתן לבצע פעולות במכונה זו.
במזרחי טפחות לא משאירים אותך לדבר עם מכונות. עוברים למזרחי טפחות ונהנים מבנקאי אישי וזמין לצד שירותים דיגיטליים מתקדמים. בכל רגע ובכל גיל אפשר להפוך לסיעודי. לאומית סיעוד, הביטוח הסיעודי הקבוצתי ללקוחות לאומית באמצעות מנור המבטחים, דואגים לעתיד ולשקט שלכם. למידע ולהצטרפות חייגו כוכבית 5565. לאומית, לנו זה אכפת. רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין למוזיקה, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס, תהנו מהרגע שלכם.
בלי בלק פריידיי בגלי לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב-39 שקלים ו-90 לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אבא, אפשר טישו?
אוי, שוב שכחתי את החלון פתוח. התקררת מותק שלי?
את החלון אפשר לסגור, והצינון גם יעבור. אבל מה קורה כל פעם שהילד נחשף לסמארטפון הפתוח? לצינון הזה כבר יהיו השלכות שמסכנות את העתיד שלו. עוברים עכשיו לאדרן, השמירה היחידה בעולם שלא ניתנת לפריצה, נהנים ממבצעים מטורפים ומבטיחים חורף חם ובטוח למשפחה שלנו. כוכבית 8097, ברשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. כוכבית 8097.
בלק פריידיי במחסני חשמל. רק היום חיסול מלאי ארצי ברשת מחסני חשמל של כל התצוגות והעודפים. מחסלים הכל עד הפריט האחרון.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
בלק פריידיי במחסני חשמל.
דלתות בדוס, סימן שלא התפשרתם.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי סי אופנה, מקימי, מקימי סי אופנה, מקימי.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555 03-964-1555.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שלום לדוקטור גדי טאוב.
שלום וברכה.
מבית הספר פדרמן באוניברסיטה העברית, והתחלנו רוצה לדבר על נתניהו. ונתניהו לא האיש, כי יש הרבה אנשים שמכירים אותו, גם בפוליטיקה וגם שלא, אלא על מה שנראה ביום חמישי בלילה היה כסוף דרכו מצד אחד. מצד שני, אני בטוח שמאוד לא תאהב את ההגדרה הזו, לנוכח העובדה שדעתך על מערכת המשפט והפרקליטות היא לא דעה הכי חיובית שיכולה להיות בלשון המעטה.
כן, תראה, אני חושב שנתניהו זה בכלל לא העניין כרגע. ולכן אני רוצה להפציר גם במי שלא תומכים בנתניהו, להתגייס עכשיו לדבר הרבה יותר חשוב, כי מה שקורה הוא שעורפים את ראשו של מחנה הימין באמצעות חקירה פלילית שעל פניו ברור שהיא נגועה. התנהלה כמו מסע צייד באכיפה בררנית, הפרקליטות עשתה אין ספור עבירות, זה היה צריך להיות משהו שבמדינה דמוקרטית היו פוסלים אותו ועל בסיס הגנה מן הצדק ולא מעמידים את נתניהו.
אז בוא נסמוך על בית המשפט שיקבל את ההחלטה הזו, שהייתה כאן עקיפה בררנית ומלא הרבה מאוד מעשים פסולים במהלך החקירה, ואולי שם יבוא הצדק.
אני בעד שזה יגיע עכשיו לבית המשפט, אבל לא שזה ימנע מן נתניהו כהונה. וברור לך שהמערכת הזאת שמטרתה היא לא לנצח במשפט אלא להדיח את נתניהו, כל השחקנים השונים מהתקשורת הבלתי ביקורתית והמריעה והמדבררת את הפרקליטות ועד הפרקליטות עצמה, ובמידה רבה אני חושש שמערכת המשפט היא לא לגמרי מנותקת מכל זה. אבל עכשיו מה שהם מנסים לעשות בהשראתו של דיקן הרוחני אהרון ברק, ולנסות לירט את חוק יסוד הממשלה שקובע שראש הממשלה יכול לכהן עד פסק דין חלוט בעבירה שיש בה קלון. זאת אומרת, עכשיו הם הולכים גם להפר את הכללים של חוקי היסוד בניסיון למנוע ממנו לכהן. וזה דבר חמור מאוד, משנים את כללי המשחק כדי להזיז את נתניהו
עכשיו, מה מפריע להם? נתניהו האיש? הימין?
בתחושה שלי, כבר הרבה זמן אני אומר את זה, זה משולב. מצד אחד יש פה אנשים שחושבים, אני בטוח במודע, שמוכרחים להציל את ישראל מהימין, כי בעיניהם הימין מדהיר אותנו לכיוון מדינה דו-לאומית, ויש אנשים שבעיניהם כל האמצעים קשרים כדי...
לא הימין הדתי, ואני בכוונה מדגיש את הדתי, כי הדת באה לידי ביטוי הרבה יותר חזק, ומול הליברליות של השמאל?
גם זה, אבל כל זה הוא לא עיקר המאבק. עיקר המאבק, לפי דעתי, הוא יש פה אליטה שאיבדה את השלטון ב-1977, ומאז היא מתבצרת בתוך מנגנון המדינה, ומאז היא מאדירה את כוחו של מנגנון המדינה, ומציבה אותו באמצעות כל מיני תיאוריות מופרכות על דמוקרטיה מהותית ושומרי סף, מציבה אותו בעמדה שהוא יוכל לאכוף את רצונו על נבחרי הציבור. זה דבר חמור מעין כמו, זה בעצם ביטול בפועל של הדמוקרטיה. אנחנו שחקים בבחירות בארגז החול, ובסוף שופטים בבגץ, פרקליטים במשרד המשפטים, ויועצים משפטיים, שזה תמנון רב זרועות בתוך כל המשרדים, הם יחליטו בשבילנו. הם תמנו את עצמם למצב שבו לפי דעתם מגיע אליהם וטו על חקיקה ומינויים, והם עושים את זה דרך כל מיני ועדות, בדרכים שלא אני ולא אתה, יכולים לעקוב אחריהם, הם מאחורי הקלעים.
כלומר, כפי שהגדיר זאת אמיר אוחנה, פרקליטות בתור הפרקליטות, כלומר, יש אנשים טובים שם, אבל יש קבוצה של אנשים שפשוט מנהלת פה סדר יומי שלה, בגלל אג'נדה, אבל מצד שני, שי ניצן, שפה הלך על הראש של נתניהו, במלוא מובן המילה, לא הייתי חושד בו כאיש שמאל, עם אותה אג'נדה שאתה מתאר, הוא בא ממקום אחר.
הוא בא ממקום אחר, אבל תשמע, כל מי ש... נמנעה ממנו הזכות להפגין בהתנתקות, דווקא זוכר אותו בתור איש שמאל, והיו ביקורות כאלה עליו, שהוא השקפת עולמו מתה את השיפוט המקצועי שלו לכיוון שמאל. אתה יודע שבתקופת ההתנתקות הוא היה אחראי לכל מיני מעצרים שבדיעבד נראים מופרכים של ילדות בנות 14, מעצרים מן המנהלתיים, בעצירת אוטובוסים בדרכם להפגנות, כל מיני דברים... שנראים כמו דריסה גסה.
של... אז בוא נלך לאחור, שאני ניצן צעיר, הוא לא מהדור ההור, אבל הדור של אהרון ברק, בוא נלך לאחור, איפה כל הסיפור הזה התחיל, איפה המתח התחיל?
שאני ניצן זה מתמחה של אהרון ברק היה.
כן, נכון.
וכל העסק התחיל, תראה, אהרון ברק הוא בעיקר כוחני, והוא, אני חושב, הבין במודע שהוא יבסס את כוחו על ידי עריפת ראשו של ראש ממשלה, וכך הוא עשה, הוא הכריח את רבין להתפטר, הוא הפיל ממשלה. זאת אומרת, הייתה אפשרות כשהתגלה חשבון הדולרים מכל העסק הזה,
ב-77.
כן, זה הסכום גדול מאוד, זה לא היה דבר מבוטל, אבל עדיין, על פי החוק, אפשר היה להכריח את רבין לשלם כופר, ויוכל להמשיך לכהן בתפקידו. אהרון ברק, על פי הגרסה בספרו של דניאל פרידמן, כנראה איים שהוא בעצמו ילך לבגץ אם רבין לא יתפטר. לשגרירים אחרים, דרך אגב, שהיו להם אותם בעיות.
אבל אני מזכיר לך, גדי טאוב, אהרון ברק מול יצחק רבין, רבין היה מהמיליה הנכון, איש שמאל, לא נתניהו הימני.
נכון, אני חושב שזה קדם לכל המהפכה הזאת. אהרון ברק, לדעתי, שאיפתו המרכזית היא כוח. עכשיו תבין שכל הדבר הזה תמיד משתלב בשאיפה לכוח. זאת אומרת, יש לאנשים האלה אידיאולוגיה, אבל גם יש להם תחושה בסיסית שהם נולדו לשלטון, שככל שיהיה יותר כוח בידם, כך היו החלטות היותר נכונות, או כמו כל בפעמים שהתווכחתי עם זה, על הדברים האלה, בכנסים אקדמיים, תמיד היה מישהו שבא, שם לי את היד על הכתף ואמר לי, אבל מי אתה רוצה שיחליט? באמת, אפללו או דורית בייניש. זאת אומרת, מי אתה רוצה שיחליט? הבבונים או אנשים המשכילים? מרחביה, הרי זה טריוויאלי.
אבל שלטון הוא של העם, העם מחליט, מה לעשות?
אז אני תומך ברעיון הזה, בשביל זה אני הולך להפגין.
אולי הימין...
כל שבוע.
והימין אולי טעה. אני מזכיר לך, ב-14 בפברואר 99, תשנ"ט, 21 שנים, הציבור החרדי יצא, 500,000 ממנו יצא להפגין נגד בית המשפט העליון, נגד האקטיביזם השיפוטי של אהרון ברק, אותו אהרון ברק שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אולי הימין פשוט נרדם בשמירה, ואותו נתניהו שבשעתו הגן על בית המשפט.
קודם כל, אני רוצה לדעת איפה החרדים עכשיו. איפה הם עכשיו?
באבל. באבל, אני אגיד לך, כי כשהם רואים את מה שעושים לנתניהו, ואת ה... דיברתי עם לא מעט אנשים בשבת, ובימים האחרונים מאז, אותה החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, יש סוג של אבל ברחוב החרדי, ולא בגלל שמעריצים את נתניהו, בגלל שהוא נתניהו, איך נאמר, ההתנגשות הזו, הבלתי נמנעת, שהתחילה כבר מזמן, בין הציבור החרדי, לבין מערכת המשפט, לבין בית המשפט העליון, הציבור החרדי שם, הוא לא יצא לרחובות, אבל...
אני רוצה לקרוא לציבור החרדי להצטרף למאבק הזה, כי...
איזה מאבק? אם זה ברחובות, זה לא יקרה.
בהפגנות, ברשתות החברתיות, יותר קשה ברשתות החברתיות.
כן, הם יבואו ויבטאו את זה כאן ברדיו, ויכתבו את זה במאמרים בעיתונים ובאתרים, אבל הציבור החרדי לא יצא לרחוב.
לא, חייבים לצאת לרחוב, מפני
ש... מה זה אומר לצאת לרחוב?
מפני שאנחנו מפגינים כמעט כל שבוע. כמעט כל שבוע יש הפגנה, וההפגנה הזאת היא להצלת הדמוקרטיה. עכשיו אני מזכיר לך שאלה שלוקחים מאיתנו את הזכויות הדמוקרטיות מכוונים בסופו של דבר נגד אופייה היהודי של המדינה. זאת אומרת, הביטול הדמוקרטיה הוא האמצעי בדרך למה שהם רוצים, שזה רוח המסתננים, שינוי חוקי הגירה, שינוי חוקי הגיור, פריצת הסטטוס קוו, כל הדברים האלה, למה חושבים שהם עושים את זה? עכשיו, אני, אתה יודע, אני לא חרדי, אבל יקר לי אופי היהודי של המדינה, אופי הלאומי היהודי של המדינה, ובעניין הזה יש לי ברית עם יהודים. אז עכשיו אנחנו צריכים לראות שני צעדים קדימה מה האנשים האלה עושים, כי זה ארגוני הקרן החדשה וחבריהם. זה אותו מיליה, זה אותם אנשים, ואנחנו רואים שהם הולכים להתקיף את חוק השבות, אנחנו רואים את זה בעין, מה זה הפגנות על הפיליפינים? מה זה פתאום אזרוח ילדי פיליפינים פה?
בקיצור, עד שהעם לא יצא לרחובות, ואתה מדבר על כל הגוש, גוש הימין, ואתה מכליל גם את החרדים בתוכו לצורך העניין, אם לא יצאו לרחובות, אותה מיליה, או איך שאתה נוהג לקרוא להם הדיפ סטייט,
תראה, סגל קורא להם הדיפ שטטל.
הדיפ שטטל, אוקיי.
כן.
שזו מדינה, איך נתרגם את זה?
זה הפרקליטות שבתוך הפרקליטות והמדינה שבתוך המדינה.
אוקיי, יצאנו להפגין. מה, איך זה יוביל לאותו מהפך, לאותו שינוי שכל כך מדברים עליו?
תראה, אנחנו צריכים לדחוף את הפוליטיקאים שלנו.
כי הבחירות זה ההפגנה הכי טובה.
נכון, זה נכון. אבל הבחירות, מה שהם עשו, הם צריכו להרעיל את השיח הציבורי, שהמון אנשים תמימים, אומרים, אה, טוב, נתניהו מושחת, אומרים, אין השן בלי יש. טוב, אז מתוך 10 אישומים, אז רק 3, זה עדיין מספיק לי. זאת אומרת, הם עשו מספיק השן בשביל שהמון אנשים יניחו שיש יש. אנחנו צריכים ללחוץ את הפוליטיקאים שלנו לכיוון שיתחילו לעשות רפורמות, שיחלצו את משרדי הממשלה מידיהם של היועצים המשפטיים, שיחלצו את מנגנון המדינה זרועות של הפרקליטות והאצבעות שהפרקליטות דוחפת לכל מקום, שיחלצו את תהליך החקיקה מציפורניו של בג"ץ, ויתחילו להחזיר את המשילות כאן. יש אנשים שעוסקים
בזה. אבל אני אגיד לך שאם נתניהו עכשיו נופל, תחושתי שהסיפור הזה גמור לכמה שנים, עד שיצליח הגוש להתאושש, גוש הימין יצליח להתאושש ולהעמיד בראשו מישהו בעל שיעור קומה שיבצע את השינויים האלה, זה התחושה שקצת הפסדנו במערכה.
ולכן צריך להילחם עכשיו בכל הכוח. צריך עכשיו לתמוך באנשים כמו אמיר אוחנה, שמעיזים, צריך לדחוף את הפוליטיקאים שלנו, לשנות את הנהלים ואת כל האמצעים המנהליים שיש בידי האנשים האלה.
הדוקטור גדי טאוב מבית הספר פדרמן באוניברסיטה העברית, דוקטור להיסטוריה הרבה שנים, אבל הנה דיברנו על ההיסטוריה המתהווה שלנו. אנחנו בתוך תהליך היסטורי לא פשוט כאן במדינת ישראל, פוליטית כמובן.
נכון.
תודה רבה, שבוע טוב.
שבוע טוב, תודה לך.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. הלילה ב-10, פותחים דף חדש, הדף העולמי, סדרת תוכניות מיוחדת לרגל סיום השעס ללומדי הדף היומי. הרב משה הרמן, הרב ישראל גליס, הרב מתי גינסברגר והרב שלמה רוזנשטיין משוחחים עם רבנים, מגידי שיעורים ולומדים, בשילוב פרקים היסטוריים ואומנותיים, האירועים והשיעורים בארץ ובעולם והדרך של כל אחד לזכות לסיים את השעס.
הדף העולמי, הלילה ב-10, רק כאן בכל חי.
רק לקוחות ישראכרט נהנים מטריידין ברשת אופטיקה אלפרין ומקבלים מסגרת משקפי ראייה שבמבצע מתנה. מותנה ברכישת עדשות. פרטים באתר.
יש משפחה שרוצה בית עם גינה, ויש משפחה שצריכה דירה עם מרפסת סוכה. כל משפחה והצרכים שלה. כל משפחה והמשכנתה שמתאימה בדיוק לה.
יועצי המשכנתאות המקצועיים של בנק הפועלים יתאימו לכם את המשכנתה בדיוק לפי הצרכים שלכם. לפגישה חייגו כוכבית 2408. חושבים משכנתה, מחליטים פועלים. קבלת הלוואה כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אירוע מחירות סוף השנה של מיצובישי, דגמי 2020, במחירים שאתם חייבים לקחת, 22 בנובמבר עד 2 בדצמבר, מחכים לכם באולמות התצוגה.
אם גם מוגז וגם עדין זה לא נס, זה שוואפס. אם גם פאות וגם בועות ולא מדי תוסס, זה שוואפס. שילוב מדהים מוגז עדין בטעם שתופס, זה שוואפס.
שוואפס מוגז עדין, ממש עדין, עשיר בטעמי פרי אמיתי. שוואפס, drink different.
מזל טוב!
מזל טוב. אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשית המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו. כוכבית 6750. כוכבית 6750.
הדלקתי את הבוילר?
לא.
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי את הבוילר?
לא הדלקתי את הבוילר.
הדלקתי?
לא נמאס לכם להיות תלויים בבוילר? בחורף הזה נפרדים מהבוילר ומתקדמים למים חמים שאף פעם לא נגמרים. עם מחמם המים של פסגז, הנמכר ביותר בישראל. כוכבית 9636, פסגז.
המחשב מלא וירוסים? פנו מיד למרכז המחשבים. ועכשיו, התקנת אנטיווירוס רק 109 ש"ח, בכפוף לתנאי המבצע. מרכז המחשבים, מעבדת מחשבים, ניידים ונייחים המתקדמת באזור. חייגו, כוכבית 6041.
רהיטים? קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים המשתלמת בישראל. ועכשיו מבצע. ארון הזזה סנדוויץ' רק ב-1,999 שקלים. לעשרה מזמינים ראשונים, הובלה והרכבה מתנה. כוכבית 2691. כוכבית 2691.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
בלק פריידיי במחסני חשמל. רק היום, חיסול מלאי ארצי ברשת מחסני חשמל, של כל התצוגות והעודפים. לדוגמה, קיריים אלקטרה ב-299 שקלים, קומקום נירוסטה ב-29 שקלים, מפזר חום לאמבטיה ב-39 שקלים, קרש גיוץ מקצועי ב-49 שקלים, תנור עומד דוטאי בקו ב-1990, מצלמת קנון ב-399 שקלים, נגן MP3 סנדיסק ב-122 שקלים. רק היום, חיסול מלאי ארצי ברשת מחסני חשמל, של כל התצוגות והעודפים, מחסלים הכל עד הפריט האחרון. בלק פריידיי במחסני חשמל.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי
סי
אופנה, מקימי סי אופנה, מקימי.
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555. 03-964-1555.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.43 במהדורת הבוקר, כאן בכל חי עכשיו לענייני השבת, השבת המחוללת בראש כל חוצות. אז זה כמה דברים לפני שנפנה למוריין שלנו בעניין הזה. דבר ראשון, תחשבו על הסיטואציה ש... ראש רשות חרדית, ראש עיר חרדי, יודיע כי בליל יום הזיכרון, כל החנויות בעיר, כל בתי הקפה, כל הפיצריות, כל המסעדות פתוחות כרגיל, כי לא מעניין אותנו הימים שלכם, הימים שחשובים לכם החילונים. מה היה קורה כאן? המדינה הייתה מתהפכת. מה שעושים לנתניהו היה קטן לעומת מה שהיו עושים לחרדים. אבל לחרדים אסור. לחילונים מותר. מותר לחלל את השבת, מותר להרוס את השבת, מותר לראשי רשויות לקדם אג'נדה חילונית מוצרת של תחבורה ציבורית בשבת, ואני חושב שמותר על כל אחד ואחד מאיתנו להתחזק בעניין השבת, ככה דברים שאמר אתמול הגאון רב שמואל אליעזר שטרן, מתלמידיו של מרן הרב ווזנר, מגדולי הפוסקים, שדיבר בשבת האחרונה על העניין הזה, ואמר שליבי אומר לי שכל אחד יקבל על עצמו ללמוד עם בני ביתו בשולחן שבת שתי הלכות שבת לפי סדר מסוים, וכך נזכה שאותם רשעים לא יהיה להם שליטה כלל, ונתפטר מאותם רשעים המנסים לעקור את יהדות ישראל בהמשך הדורות. רעבד העידה החרדית, הגאון רב מוישה שטרנבוך, שכואב את מה שמתרחש כאן במדינה, ומדבר הרבה מאוד על חילולי השבת, ובכלל על כל עקירת הדת במדינת ישראל במשך כל כך הרבה שנים. הוא אמר בשבוע שעבר, בשיחה עם בני ביתו, כי אנחנו נמצאים במצב קשה, מעולם לא היה כמו עכשיו, הם עומדים לגזור שאין שבת בישראל, הם עומדים להפעיל כאן תחבורה ציבורית לראשונה בשבת קודש בחינם בכמה ערים כדי לעקור את השבת בפרסיה ולעודד את הציבור לבוא ולנסוע בשבת. איך אפשר לשתוק בירותינו כבלה את הקודש? אז אי אפשר לשתוק וצריך למחות וצריך לחשוב איך מוחים ואיך עושים את זה. אולי ההצעה הזו של הרב שטרן היא שכל אחד יתחזק במשהו בענייני השבת וזה ישפיע על כולם. אם כבר הזכרנו את הרב שטרנבוך, הנה עוד ציטוט אחד שלו, חריף מאוד, שמתפרסם באלון, אלון של הרב שטרנבוך שמדבריו, אלון שיוצא מדי שבת עם דברים בשמו בענייני השקפה, פרשת שבוע, והוא דיבר על כך שאנחנו בתקופת עקבתא דמשיחא, שבדור זה כוח הטומאה דעמלק מתגבר ביותר באופן שלא היה לעולמים, אנחנו זקוקים לרחמים גדולים להינצל מכל הגזרות, ותשימו לב למשפט הבא, ובפרט בתקופה האחרונה, שהחופשיים באים לעקור כל דבר שבקדושה בכל התחומים, כשאיתם יחד עומד אותו רשע ליברמן שם רשעים מרכב, ככה הוא אמר, המלאיב אש אטומה להסיט ולהדיח למחוק שם השם לגמרי השם מרחם במחירת בשר חזיר בערי ישראל ובעקירת הישיבות ובעקירת כל מערכות גיטין וקידושין וכולי, עד שתוארו האמיתי היא מפלגת החזיר ועקירת הדת השם מרחם וחילול השם נורא והיום שבתוך פלטרין קודשו בארץ ישראל נלחמים בקדוש ברוך הוא למחוק כל דבר שבקדושה השם מרחם, ועדיין לא יצאנו ידי חובת מחאה. דבריו של הרייבד של העדה החרדית, הגאון הגדול רב מוישה שטרנבוך, בעניינים אלה של השבת. עכשיו אנחנו בתל אביב, שם כאמור החל בשבת לפעול תחבורה ציבורית. יוחנן מתתיהו, שלום, בוקר טוב לך.
בוקר.
אתה גבאי בית הכנסת בשכונה בתל אביב, באיזו שכונה?
בשכונת תל כביר שקוראים לה נווה עופר.
תל כביר נווה עופר. ושם עובר המסלול של אחד מקווי התחבורה החדשים של שבת קודש, ובליל שבת אתם המתפללים יוצאים למחות, לזעוק.
אנחנו יצאנו בערב שבת למחות על התנועה הציבורית שעוברת ממש ליד בית הכנסת והתחנה ליד בית הכנסת. המחאה הייתה שקטה ללא רעש, התפללנו בחוץ על המדרכה ועל חצי הכביש, והיו שם קרוב למעלה מ-1,200 איש.
1,200 איש בעצם זה כמה וכמה בתי כנסת, זה לא בית כנסת אחד.
בוודאי, בוודאי, זה מכל בתי הכנסת שבאזור תל כביר.
תשמע, כמה שעצוב לשמוע, ואצלכם גם לראות את האוטובוסים בשבת, אותי משמח שבתל אביב, במרכאות החילונית, יש כל כך הרבה אנשים שומרי שבת שאכפת להם, ופשוט יוצאים לרחוב לומר שבת קודש חשובה לנו יותר מכל דבר אחר.
בוודאי.
מה אפשר לעשות מעבר לזה?
מעבר לזה, אנחנו רק צריכים לעשות מחאה שקטה ללא אלימות, ללא רעשים, ולבקש שיעבירו את מסלול האוטובוס מחוץ לשכונה שלנו. השכונה שלנו יש למעלה מ-60-70% ציבור דתי, 30% ציבור חילוני, שגם אין...
מה שאתה בעצם אומר, שהעירייה שמפעילה את התחבורה הזו, בעצם לא רק עושה משהו שהוא בגדר כפייה דתית, אלא גם כן פוגעת בשומרי השבת בתוך הבית שלהם.
נכון, באמת.
אז בוא, לא יודע אם ראש עיריית תל אביב שומע אותך עכשיו, אבל בטח דבריו יגיעו אליך, אז בוא תפנה אליו.
תראה, הרי הרבה אין מה לפנות לרון חולדאי, כשהוא מחליט מה שהוא עושה את זה, הוא לא מתחשב לא בענייני הדת ולא בדתיים ולא בשום דבר. הוא עושה את מה שהעירייה חושבת, מה שהעירייה מחליטה. אני, יש לי ניסיון רב עם עיריית תל אביב.
ובכל זאת... מילת מחאה, קריאה מלב שלך כיהודי שומר תורה ומצוות לראש עיר, בטח יש לו משהו, לב יהודי.
אני מקווה שאחרי המחאה השקטה הזאת, ראש העיר יפנים את המחאה הזאת, וישנה את המסלול של האוטובוס עובר בתוך השכונה שלנו. השכונה שלנו, אני הסברתי 70% ציבור דתי, ולא מוכנים לנושא הזה, בשום אופן. פשוט מאוד לא מוכנים לזה.
יוחנן מתתיהו, גבאי בית הכנסת בשכונת אל כביר בתל אביב, שיהיו בשורות טובות, ששבת לא תחולל.
אני מקווה בעזרת השם, בית כנסת שלנו, בית כנסת שעומד קרוב ל-50-60 שנה באזור בתל כביר, זה היה בהתחלה צריף שהיה מעברה שמה, עם הזמן הבית כנסת הזה היה בתוואי התנועה שסיכמנו עם עיריית תל אביב, והם נתנו לנו מקום חילופי לדעת שתי הצדדים לשלוש שנים בלבד, והם הצליחו לנו שאחרי שלוש שנים הם יעתיקו את המקום הזה למקום ש...
אבל זה לא קרה, אתה מצפה שראש העיר יענה לדרישתך בדברים כאלה, כשענייני השבת לא עומדים בראש סדר מעייניו, לא מעניין אותו הציבור החרדי, ולא הציבור הדתי, ולא שומרי המצוות. יוחנן מתתיהו, אני מודה לך על השיחה הזו, שיהיה בשורות טובות. תודה. עכשיו למאבק שבת אחר, שמתהווה בעיר חדשה, צעירה, העיר חריש, דיברנו על זה בעבר, ועכשיו זה כבר מגיע לשלב, שבראש העיר עומד יהודי שומר תורה ומצוות, כיפה שחורה גדולה על הראש, זקן ארוך מאתרת פניו, ומה מפריע לו? צופרי השבת בשכונות של העיר חריש. עורך דין מיכאל ליטבק, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב ושבוע טוב.
אתה גר בחריש?
אני תושב חריש, ופנו אליי כל דיירי הבניין בו היו מוקמים צופרי השבת, ואני היום מייצג אותם.
אוקיי, מה קרה שם?
היו שם צופרי שבת כבר כמה שבועות טובים, ואגב צופרים שהובאו על ידי ארגון שבת ארצי, שיש לו מאות צופרי שבת בארץ, יש לו 14 צופרי שבת בתל אביב, בערים מעורבות, ברמת אביב יש צופרי שבת, זאת אומרת זה לא משהו שנולד אתמול, זה משהו שקיים, זה משהו שיש בכל הארץ, זה משהו שרגילים אליו. אז תושבים מסוימים בעיר, אני הייתי קורא להם קומץ, אבל אני לא אכנס כאן לכמה כן וכמה לא.
אוקיי, אבל הציבו צופרים שפועלים 5-10 דקות לפני כניסת השבת, כדי להזכיר לכולם, רבותיי, עוד מעט שבת יזדרזו, בטח בחורף. אוקיי, מי פנה לראש העיר תוריד את זה?
אנחנו מדברים כאן על צופרים של 2 דקות לפני, זה סיפור של רבע שעה לפני שבת, משהו כמו 2 דקות.
אוקיי.
זה לא, זה משהו שבועי.
מוזיקה או צפירה?
זה מוזיקה רגועה, עדינה.
שירי שבת, כולם מכירים את זה בשכונות החרדיות.
נכון, אוקיי. נכון.
מי
נכון.
פנה לראש העיר להסיר את זה, ולמה הוא עשה את זה, ואני מבין שהוא עשה את זה גם בצורה מעט לא חוקית, רק בואו נעשה את זה
יותר נכון, בזריזות. נכון, נכון, אני אכנס לפרטים. יש כמה בקצרה. תושבים שנקרא להם האנשים הקולניים, שעושים רעש, שכתבו שם בפייסבוק על הצופרים, שזה הדליק אותם, כמה אנשים ששירי השבת לא ערבים לאוזניהם. בסופו של דבר, שבוע שעבר, ביום רביעי, העירייה הדביקה על הדלת איזושהי התראה, שאם זה לא יפונה תוך 24 שעות, הם יטפלו בזה. לא עברו 24 שעות, הרמקולים פורקו, הוחרמו, השטח פרטי שם זה גג משותף שהוא פרטי, הדלת של הגג נפרצה.
והסירו את הצופרים.
בלי בית משפט, הסירו את הצופרים, בלי בית משפט.
אבל מה אתה מתפלא? אתה עורך דין, עורך דין ליטווק, אתה עורך דין, ואם שוטרים, חוקרים יכולים לחדור לטלפונים של יועצי ראש הממשלה, בלי דין ובלי דיין, אז גם ראש עיר יכול לעשות מה שבא לו.
אני מסכים איתך שקיימת היום בריונות שלטונית. אני בכל זאת מצפה שדברים כאלה לא יקרו, אני יודע מה...
מישהו הגיש תלונה במשטרה על ההתפרצות הזו? מישהו הגיש תביעה לבית משפט? הוגשה תלונה?
הוגשה תלונה למשטרה באותו היום. אני שיגרתי מכתב דחוף, ביקשתי שיחזירו את הצופרים. הכנסתי שם גם נקודות שעלו בערים אחרות בארץ. יש החלטות של יועצים משפטיים של משטרת ישראל, שלנו גם של מחוז חוף, גם של תל אביב, שאומרים שצופרי השבת זה לא משהו שמהווה עבירה, שהמשטרה לא מתערבת בדברים האלה.
כן, הייתה מתערבת אם זה היה הפוך, אם אתה, כן, אם חרדי היה מפריע לחילוני, בטח המשטרה הייתה באה, אבל טוב, אנחנו חיים מחמת בבריונות שלטונית ובשלטון שלא משהו את דעת.
בכל מקרה, אני חייב לומר,
תוכניתנו הגיע לסיומה,
אני חייב לומר משהו קטן, שאני מאוד מקווה שבעיריית חריש מישהו יתעשת, ידבר, אפשר להגיע להסכמות, אפשר להגיע להבנות, ואני מחכה לזה.
עורך דין מיכאל ליטווק, תודה רבה, אנחנו גם נפונים מכאן לראש העיר יצחק קשת, להגיב על הדברים, נביא את התגובה שלו מחר ככל שהיא תבוא. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאבי גדלוביץ' ומוטי קופפר, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, שיהיה לכולנו בוקר טוב ושקט, בשורות טובות, שבוע טוב.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. ממשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפרי ספא, המלון הקשר שלכם בקפריסין.
ביוטט כסלב נצא יחד אל המרחב. שלום, כאן מירי שניאוסון. אני מזמינה אותך לצאת איתי למסע נשים, לגוף ולנפש בהדיץ', מז'יבוש וברטיצ'ב, ברקע נופי הקסומים של אוקראינה. ויחד נתחבר, נשמח ונגלה את הכוח והעוצמות שלנו. המסע יערך בין י' זין לחף בחסלב. לפרטים 052-555-9663 052-555-9663.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
עוברים לאדרן ונהנים מסמארטפון חזק ועמיד במים ונפילות. סמסונג גלקסי איקס קובר, במחיר מטורף של כל הזמנים. רק 599 שקלים בלבד. כוכבית 8097, לצורכי פרנסה.
דלתות בדור, סימן שלא התפשרתם.
במקימי זה קורה בגדול. חדש במקימי, קולקציה למידות גדולות פלאס סייז. עכשיו במקימי.
מקימי סיופנה.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
בלק פריידיי בגלית איטליה בני ברק, שבוע של הנחות מיוחדות על מגוון ענק של פאות, 24 עד 28 באוקטובר, תיקונים, שדרוגים ועיצובים במקום. גלית איטליה, רבי עקיבא 62 בני ברק, 03-570-0856.
בא לי בלק פריידיי בגלי לשבוע בלבד. מגפי נשים, ילדים ונעלי ספורט רק ב-39 שקלים ו-90 לזוג השני. הזול שבהם, גלי, רשת הנעליים של ישראל.
לגעת באושר זה לגעת בנשמה. מסע ישועות לקברי הצדיקים באוקראינה עם הרבנית חדווה לוי. רבי נחמן, הבעל שם טוב, רבי זושה, הרבי מברדיצ'ב, המגיד ממזריץ' ועוד. ארוחות גורמה, סדנאות העצמה, מופע מוזיקלי, ריקודים ושמחה. את חייבת להיות שם ולזכות בישוע שלך. יוטט בחסלב, חג הגאולה, ימים ראשון עד שלישי, 15 עד 17 בדצמבר. 0522-780-899 0522-780-899
חופשה יוקרתית ומלון מפנק בעיירה ציורית שבה שוכנת המופתה. 15 דקות ביום במשך 10 ימים. ואם יש לכם כאב וקושי בהליכה, דלקת פרקים, לחץ דם או סוכר, אתם חוזרים בריאים יותר. חייגו עכשיו ליציאה הבאה. 03-964-1555 03-964-1555
כללית מזכירה לכם, לעומת מחלות ההצטננות הנובעות מנגיפי חורף, השפעת מופיעה בעוצמה רבה עם חום גבוה, צמרמורות, כאבי שרירים, חולשה וחוסר תיאבון משמעותיים.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. חבר הכנסת גדעון סער מהליכוד פנה הבוקר ליושב ראש מרכז הליכוד